יום שלישי, ראש חודש תשרי, פרשת נויח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם סיפור הסבא לתיתכו אליוין בשנת תשי"ג. הארץ רעשה מהשמועה שילד שהתחיל לדבר, ילד, המילים הראשונות, הוא השמיע דברים מכל התורה כולה. אמרו שכנראה המלאך שגורם לו לשכוח, כנראה שכח לעשות. שכח לעשות את זה אצלו, לדפוק עליו. הידיעה פרסה כנפיים, הגיעה עד ארצות הברית שבאמריקה. הגאון רב לייב בקש, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת דטרויט, והוא שיגר מכתב למשגיח רבחצקי לאברמסקי. סליחה, רבחצקי לוינשטיין. הוא מבקש לדעת אם זה נכון, ואם כן, אולי כדאי להביא אותו לאמריקה. להראות לרבים את הפלא הגדול שמעיד על דברי חז"ל. המשגיח, שהיה כידוע מורד האמונה, ענה לו תשובה מעניינת. על עצם האימוץ של הסיפור, אם זה היה או לא, אז הוא כתב לו, זה היה בזמן שהוא גר בירושלים, אז הוא כתב לו שהעובדה האמת היא, ובתי וחתני, הרב רב ראובן גינזבורג, גרים סמוך, שתי דירות לאותה משפחה, ובתי ראתה את הדבר, סיפרה לי עדותיו. וכבר חשבתי לעצמי, הוא אומר להם, הוא כותב לו, לראות את זה. אמנם חזרתי בי, כי אפילו שילד גר בירושלים לא רחוק ממני, אז שמעתי את זה מהבת שלי ואני מאמין לה. ומה שעלה והביא לראות בעצמי, זה סתם עצת היצר. להרוס כל יסוד אמונתנו, שזה נבנה הרי על אביסנו סיפור לנו. ראינו שדבר שנשמע לנו מאדם נאמן בר סמכה, אז מספיק להאמין בזה. ואם אני אעיז פנים לומר שאני מסתפק בזה ששמעתי מהבת ומבקש לבדוק ולראות בעצמי, מה יווכח? יווכח מזה שהאמונה עדיין לא ברורה אצלי באופן מוחלט. בכל אופן, המשגיח ממשיך וכותב, ואם הולכים לדרוש ראיות לאמת קבלתנו, אז זה כהרמת ראש. בעזות מצח, הרמת ראש בעזות מצח נגד מסורת אבותינו, וזה כאילו יש מחוש על המשך הדורות מאבותינו שקיבלו את התורה, שאולי טיפשים היו ורימו אותם לקבל כזה דבר חזו שלם. ואם ואנחנו נהיה חכמים ונבדוק ונראה אם יש ממש, לכן עצם הרעיון ללך לראות את זה היה מוזר לי, ולכן מנעתי את עצמי מללכת. נסיים הרב לוינשטיין את דבריו לרב בקש. ואנחנו ממשיכים פה עם סיפור יומי מהספר גילון, מהגילון בית מדרש, בתוך שמחה סלוזור. מספר הגאון רב לוינשטיין, שמחה וסרמן זצ"ל, מתקופת הפעילות שלו להצלת שארית הפליטה מהצורר הנאצי, יימח שמו, לצד הגאון רב אברום קלמנוביץ', שהוא עמד באותם ימים בראשות ועד האצולה בארצות הברית. הוא אומר שלילה אחד המתינו לקבל סכום כסף כדי להעביר לישיבת מיר. שהיו באותו תקופה בשנחאי, בגלות המפורסמת, והייתה שעת לילה מאוחרת, 2-3 לפנות בוקר, הכסף בושש לבוא. שסוף סוף הגיע, אז הרב קרנוביץ' אמר שהוא רוצה מיד לדור המרכזי להפקיד את הכסף לבני הישיבה. הצטרפתי אליו, מספר הרב וסרמן, לא דורסים חיים. והמצאנו לתואר במשרדי הדואר. ושאלתי אותו, מה הדחיפות? הרי אפשר לחכות עוד כמה שעות, עד הבוקר. אז הוא אמר לי, הרב קלמנוביץ' בשאלה מאלפת. חז"ל אומרים שפעם אחת נוח איחר בהבאה של מזונות, ובגלל זה הארי הקיש אותה, נתן לו מכה חזקה. שאלת השאלה, אומר לו הרב קלמנוביץ', איך האריה לא התבייש? כל ההתנהגות של האריה מעידה על חוסר הכרת הטוב. הרי כל שאר האריות שבעולם נכחדו, נמחו במאה המבול, רק האריה הזה ניצל בזכותו של נוח. ועוד שנה הוא טרח, פרנס אותו במשך חודש, י"ב חודש. כפי הנראה, אמר לו הרב קלמנוביץ', אולי איחר יותר מפעם אחת. אולי יכול לחכות קצת? אלא אמר הרב קלמנוביץ', אנחנו צריכים לדעת שהאריה, שהיה בטבעה של נוח, אולי היה אריה רגיל, הוא היה אריה האחרון בעולם, נצר אחרון, וזה המכחד של כפירי האריות. וממנו, ממנו היה עתיד לקום הדור הבא. ובכן, את האוכל של האריה האחרון בעולם, אסור לאחר אפילו פעם אחת. לשריד אחרון, יש מעמד ביוחד במינו, וצריך להתאחס אליו בעצם. כך גם בענייננו, סיימה הרב קרמנוביץ', בחורי הישורות והרמים שנמצאים עכשיו בגלות בשנחאי, הם האריות האחרונים של עולם התורה, ומהם, מהם יקום דור חדש של לומדי תורה. ולכן אסור לחכות, לשלוח להם את הכסף, אפילו שעות ספורות בלבד. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, מוירחם וחיתכם יהיה על כל חייס הסודת. יש פה דברים נפלאים, רבון קרלשטיין, זכר צדיק לברוכה, על סיפורים מופלאים, על מי שמאותר בצלם אלוהים. העיר שם חי ביפן, הייתה בשעתו, מקום הצלה לישיבת מיר, שנות המלחמה, זה היה ישיבה ברבותיהם, היו שם 6 שנים, הגיעו ליפן בניסי ניסים, וחיו שם בניסי גלויים. קשה לתאר את המציאות שהייתה, 300 בחורים ביחד, נמלטים מהאש הבוערת באירופה, מגיעים ביפן, מוצאים שבשנחאי מוכן ומזומן להם בית מדרש מפואר גדול, גבוה וענק, מקומות לכל הבחורים, כאילו זה נבנה בשבילם במיוחד, לפי מספר בחורי ישיבה שהגיעו, לא רק בסמדרש, חדר אוכל, הכל, אף לאופל, איך זה קרה? יהודי פלוני, מיליארדר שהיה הרבה שנים ביפן, או שהוא התגורר שם לצורך המסחר, החליט שהיהודים המועטים שגרים ביפן צריכים את הכסף גדול. היהודים לא התגרו במרכז העיר, אבל הוא עצמו היה נמצא במרכז המסחרי של העיר, אז הוא החליט לבנות שם את בית הכנסת. הבניין ענק שהבנייה שלה עלתה הון תועפות, ולא היה מי שיבוא להתפלל שם. העשיר עצמו כמעט לא נכנס אליו. בשבתות שכרו בתשלום 10 יהודים שיבואו להתפלל בבית הכנסת, שעמד כמעט שומם, כי הרחוק ממקום מגורם. אולם מספיק בבנייה של אולם תפילה, כך חשב לעצמו אותו עשיר שבנה את זה. הרי היהודים ביפן צריכים לעשות צמחות, חתונות, אז לכן נכנס לו קיין ג'וק בראש. בצמוד לבית הכנסת הוא בנה אולם של חתונות עם שוכללים מיוחדים. חיבור גז לבישול, בזמנו, למי אז את המושגים האלה. וככה 300 בחורי ישיבת מיר עמדו משתוממים, כאילו בתוך חלום. מצאו שמוכן, מזומן להם, חג הסמדרש, חדר אוכל. היה חסר להם סטנדרים. במיר, מה הורגלים מאוד מסטנדרים? אבל בית הכנסת נבנה והורעת רק בספסלים, את הסידורים היו מחזיקים בידיים או על השולחן. בעזרת השם יהיו סטנדרים, הכריז המשגיח את חצקי לוינשטיין. כך גם מורשיבה. בשנחה התגורה משפחה עשירה שהחזיקה נגר פרטי. אז ראש ישיבה פגש את הנגר, ובקש לנו שיבנה סטנדרים, אז הנגר אמר לו, אין לי מושג מה על מה אתה מדבר, אני לא יודע מה זה. ישלח אליי שתי בחורים שיסבירו לי מה זה, ואני יודע איך לבנות, הסבירו לו, הבין. לקח איתו פועלים, תוך 3 ימים היו סטנדרים מעץ ל300 בחורים. יש תמונות מהיכל הישיבה ביפן, רואים שכולם יושבים סטנדרים גדולים ונעים, באולי עם תקרה גבוהה ומיוחדת. המקום מגורים של הבחורים היה רחוק מהבית סמדרש, שכאמור הוא היה במרכז המסחרי של העיר. הגויים, איך שהטילו עליהם מגבלות קשות, אסור הולכת ברחוב רק עם רישיון במיוחד. היו 2 דרכים לבית סמדרש, דרך ארוכה, דרך קצרה. בדרך הקצרה היה שם כלבים מפחידים, אז כמובן לא הלכו דרכה, ובדרך ארוכה היו סוכני ממשל, פקידי משטרה. רב חצקל תמיד היה הולך בדרך הקצרה. זכור ליווה אותו פעם, ונתקף בפחד, גוואלד, כלבים טורפים. המשגיח רב חצקל אמר לו, תחזיק בחליפה שלי ולא יקרה לך שום דבר. ככה היה. הכלבים עמדו בשקט, כאילו אף אחד לא עובר לידה. התלמיד ההוא, בסוף ימיו, התגורר כאן בארץ ישראל, בתל אביב, ממשיך ומספר רב ראובן קרנשטיין. שמעתי מפי פלויני שהוא עצמו נסע עליו לשמוע את העובדה שהחזיק בחליפה של המשגיח, וככה הם עברו את הכלבים פשוט כמשמעות. הוא מוסיף פה עוד סיפור רב רובין קרניטן, שסיפר לו רב שונוש ודרון, שכשהיה באמריקה, אז סיפר לו איזה אלמנה פלונית, תמי סאבה, שהחזיקה בבית כלב, למה? כי אחרי שהיא תלמנה, היא פחדה להתגורר לבד עם הילדים, או שערים מביא גנבים, אז רכשו לה כלב שמירה. כדי שאם מי שרק ינסה להיכנס לחצר, אז קולות הנבחה ישמעו למרחקים. ואם הוא כן ייכנס, אז הכלב יתנפל אליו, יעשה בשפטים. לא, כלב שמירה. פעם אחת, בשעות הבוקר, היא שמה לב שהכלב המסור שלה רץ מהחצר לתוך הבית, ונעמד ליד השמשה הקדמית של הדלת השקופה, ומסתכל עם מתבסנים החוצה, כאילו הוא נתלה, נשען על הדלת, עומד דום, זה היה נראה שהוא מפחד ממשהו. היא לא מבינה מה קרה. עד שהיא חושבת שהיא שומעת דלתות, דפיקות על הדלת, היא מתקרבת והיא לא פחות ולא יותר בלחון עד וסרמן, עומד ליד הפתח. הכלב אפילו לא נבח, הוא ברח צימה וכאילו נדבק לדלת. כלב הרי לא יודע חוכמות. הטבע שלו לנבוח, אבל הוא נהיה בשקל. בעלה המנוח היה מהנדיבים של הישיבה ברנוביץ. ובלחון הגיע לאמריקה למסע התרמות, הוא חזר ממש לפתיחת המלחמה ונספק לידו. לכן הוא הגיע לבית, רב שולם סיפר שהדגישה ואמרה שכל הזמן שרמחון היה בבית, הכלב נשאר במקומו, כאילו נדבק לדלת של הכניסה. אחרי שרב אלחון יצא, אז הכלב חזר למתכונתה הקודמת, לקפוץ ולערוץ כאחד הכלבים. סיים רב רובן, זה מה שדיברנו, צלם אלוהיקים שניכר על פני כל אדם. אבל איזה אדם? אדם ששומר על הצלם אלוהיקים שלו. שום מה שנוסעתו בתאוירו, הנשמה היא הצלם אלוהים שבעודו, והצדיקים שומרים עליו בשלמות. אנחנו מגיעים למדור כל העם, יש פה דברים נפלאים שכתב הרב מנחם וייס, תוך הגיליון באר בסודה. לפני 30 שנה הוא מספר, הוא התחיל לעסוק בתנועת הקירוב, להשיב לבונים לאבים שבשמיים. הוא היה מצויד בברכה של הנציבות שולם, בהדרכה שלו לא להיכנס לוויכוחים, חקרות בעיני אמונה, גם לא לנסות להוכיח יתר על המידה את המציאות וקיום אלוהיקים. הוא אומר שמורו ורבו הנציבות שולם גם נקט בדרך הזאת שכל יהודי באשר הוא, יש בו אמונה מולדת. כיוון שנשמות כל עם ישראל היו במעמד הר סיני, קיבלו את התורה, זעקו ביחד, נפש ונשמה. וגם אם אבים וערפל מכסים את האמונה, צריך להעיר להם באור התפילה, באור התורה, באור השבת. יהודי באשר הוא סבר הנציבות שולם, הוא לא כופר חד ושולם, אטאיז, איך שזה נקרא. אם אלה לא צריך להיכנס לנאומים והרצאות, חקירות דיני אמונה לפני ולפני. תמיד הנציבות שולם היה חוזר על האמרה של הבעל שם טוב, אור של הסיומים, שהוא אמר לפני ההסתלקות שלו, עם כל ההשגות שהשגתי, שרתי פטי ומאמין באמונה פשוטה. ואומר הרב וייס, הוא יכול לומר שהברכה של הרבי התקיימה ולא נתקל בכל עשרות שנות הפעילות שלו בתנועות התשובה בארץ ובעולם, בצורך להיכנס לפילוסופיה וכדומה בענייני אמונה. הוא מספר שלפני כמה שנים הוא התבקש על ידי תנועת הקירוב אור מתיסיהו, השם הצדיק משטפנש, להצטרף לאיזה פאנל ביום שישי בבוקר במרכז קהילתי בחולון, בהנחיית אלעזר שטרום. הנושא היה הפרשה ופשרה. השמע משתתפים בעיקר אוכלוסייה אקדמית. איך שהתחלתי את הדברים שלי על פי הבקשה של המנחה, קופץ איזה מנדו מהקהל ואומר בהתרסה, בראש יסבור, לא הגיע מהאס האורץ, מי אמר? ועוד דברים, אף אלה פומה, בטח לא צריך לחזור להם. אני, כמו שאמרתי, אומר הרב וייס, לא נכנס לוויכוחים, והוכחות בעיני אמונה, עניתי לו, וכיהודי טוב, המשכתי בשאלה, במה כבודו מתעסק? אז הוא אמר לי שהוא מרצה במדעי המדינה, יחסים בינלאומיים באוניברסיטה. הוא בעל תואר דוקטור. אז שאלתי אותו, אם זה סטודנט בתחילת הסמסטר הראשון, השיעור הראשון, יקפוץ, תוכיח, מי אמר? אולי זה המצאה שלך, אדוני. מה תענה לו? אז הוא אמר לי, אני אגיד לסבלנות. בהמשך הסמסטר ננתח, נעמיק, נלמד, ואז בוודאי גם תבין. כרגע ככה זה כנוסחה. אמרתי לו, אדוני, ישמעו אוזניך משפיך מדבר. פסוק ראשון בתורה, אתה כבר מתפלסף, תימד את כל התורה, תעמיק, ואז בעזרת השם תבין גם את הפסוק הראשון, סמסטר מתחיל בשמחת תורה כל שנה, תסתיים בשמחת תורה שנה הבאה. תאמנו את התורה לפני שבוע בפסוק לכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, חזק חזק ונתחזק. חסד תוירה, מיד אחרי זה חסד בראשיס. בראשיס באו הלויקים בתשמי מסורת, הסוף מוכיח על ההתחלה. אורייסס ומואבסים, לארץ מצרים למען תדע. זה ההוכחה באמונה פשוטה, שבראשיס באו הלויקים בתשמי מסורת. אבל בשביל לגלות את האור, בשביל לגלות את האור צריך להסיר את הערלות והערפל שמחסים את האמונה. צריך נייסה. ללמוד את כל התורה כולה, להרגיש את האור עד לפסוק האחרון לעיני כל ישראל, ואז, אז זה מאיר עיני כל אחד ואחד מישראל, הרחוק והקרוב. בערב יום כיפור האחרון הוא נפגש, הוא מספר עם אותו אלעזר שטרום, בציון של הצלבים בשטפנש בגבעתיים. והוא אמר לי, אתה זוכר את ההתקפה של אותו אחד ביום שישי, מרכז קריאתי בחולון וכו'. תדע לך, האיש הרציני הזה קיבל את התשובה ברצינות. קבע חברוסה עם אחד מהרבנים שעוסקים בקירוב שפעיל בחולון, והיום הוא יהודי שוימר תוירו ומצוויס, מקפיד על כל הקבוע חמורו. ממש אפשר לומר עליו, אשתיק איתה מתחוכם. לסיים הרב וייס, ידגים לקריא אמונה של הרמב״ם, זו הנסחה, זו התפילה, וזו קביעה במח ובלב. תוך אמונה פשוטה, שאדם משנה לעצמו מדי יום ביומו, כל ימי חייו. אני מאמין באמונה שלימו, שהבוי ראי סבור שוי, ובוי ראה ומניג יכול הברועים, ולבד אויסו ואויסה ויאצה לכל המייס. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים לדפרים בהלוכה, אנחנו עוזרים לסימן שין קופחס, סיב שיטבייס. מלוכה בשבת לצורך ויכוח נפש, האם עדיף לעשות אותה על ידי גוי או בשינות? ומה הדין כשהרופאים חלוקים בדעותיהם אם מדובר בפיכוח נפש? אז בשלוחה אחת תוכלו לשמוע ולרוות נחת. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו את פילני הדף מבעלוכה. כשנדרשת עשיית מלוכה בשבת לצורך הצלת נפש, לדעת השולחן אור צריך לעשות אותה תמיד על ידי ישראל גדול. בגלל שאם נורא להעדיף את העשייה שלה על ידי גוי או על ידי ישראל קוטום, אז עלול לקרות שלא יהיו מזומנים לפניו כאלה, ומחפש לכם, ומתם הסכנה תתגבר. וכך גם צריך להעדיף את העשייה על ידי אנשים, מאשר על ידי נשים. כך גם ראו להעדיף את העשייה על ידי תמיד חוכם, כדי להורות בזה, כדי להורות בזה את הלוכה. לרבים, אבל במקרה שנוכחים מקום רק נשים וקטנים, ודאי עליהם להזדרז ולעשות את המלאכה בעצמה. ולדעת הרמות צריך להעדיף את העשייה של המלוכה על ידי גוי, ואת מפוסקי אשכנז, שפסקו שבמקרה של הצלת נפש דחופה, צריך להעדיף את העשייה על ידי ישראל, כיוון שישראל תמיד יזדרז יותר להציל מאשר הגוי. אם אין אפשרות לעשות את המלוכה על ידי גוי, צריך להעדיף את העשייה על ידי קוטון מאשר על ידי גדול. לדעת הרמ"א, כמו שאמרנו, שעדיף עשיית מלוכה לצורך הצלת נפש די גוי, וכשאין גוי להעדיף קטן, כשגדול אומר לקטן לעשות, עדיף שיגיד לקטן שהוא לא בן שלו. ואם נאלץ לומר את זה לאחד מהבנים, עדיף לקטן שלא הגיע לחינוך. וגם כשאין גוי ולא קטן, ישראל גדול עושה את המלוכה, עדיף לעשות אותה בשינוי, בגלל שבכזה אופן האיסור מדרבנן. ויש מי שכתב, שלהעדיף גם את העשייה של מלוכה על ידי שני אנשים יחד, בגלל שבאופן כזה האיסור קל יותר. ולכל הדעות, אסור להמתין לגוי לא קטן לעשות בשינוי, אלא רק שזה לא גורם לעיכוב בעצלת נפשות, או כשברור שהעיכוב לא יגרום לסיכון כלשהו. ויש שכתב שכשעושים את המלאכה בשינוי, צריך להודיע לנוכחים שאם השינוי עלול לגרום לסיכון, חובה לעשות את זה בלי שינוי. כל מצב רפואי, שרופא חיווה דעתו שזה מהווה סכנה לחיי החולה, גם אם מדובר ברופא גוי או ביהודי מחלל שבת, אז נחשב לכל הפחות כספי פיקוח נפש. חובה לחלל את השבת לצורך ריפוי החולה, ולכתחילה צריך להתייעץ עם רופא יהודי שומר שבת. במקרה שלא ניתן לשאול רופא, ויש במקום יהודי שאומר שבס יתן שהוא מתמצא בעניין המחלה הזאת, אז מפני הספק צריך לסמוך על האמירה שלו, של היהודי הזה, ולחלל את השבת, אם לא ניתן לעשות את זה על ידי גוי. ואם יש ויכוח בין שני רופאים, אם המצב מוגדר כסכנה, צריך לחלל את השבת מפני הספק. אבל אם הרופא הסובר שאין סכנה בדבר, מומחה יותר מחברו, אין לחלל את השבת. ואם מספר רופאים נחלקים בדבר, רובם סוברים שיש סכנה בדבר, אז כן יש לחלל את השבת. גם אם המיעוט הסוברים שאין סכנה, מומחים יותר. עד כאן בעניין דף רמ"ד בהלכה שנלמד היום. אתמול למדנו פעולות לשיכוך כאבים, שכרוכות בעשיית מלאכה, מותרות בשבת, וגם וכן מותר להרדים חולה לפני ניתוח בשבת, גם כשזה לא הכרחי לקיום הניתוח. הופעה של חום גבוה נחשבת כסימן לסכנה הנשקפת לחיי החולה. חום שמלווה בצמרמורת דינו כחום גבוה. חולה שנשקפת סכנה לחייו, אבל ידוע בוודאות שהסכנה לא מיידית ואין נחיצות להרפות בשבת, כגון שרופא אומר ככה, אסור לחלל את השבת לצורך הרפואי. עד כאן בעניין הזה. לפני 100 ימים, רבותיי, נזכר מה שלמדנו לגבי להרוג קינים בשבת. חז"ל אמרו שקינים נחשבות כבעל חיים שאינו פרה ורבה, ולכן אין איסור דאורייתא בהמתה שלהם. יתרה מזאת, התירו חכמים להעמיד אותם לכתחילה, או בגלל הצער שהם גורמות לאדם, ובגלל זה, בגלל שהדבר מאוס לאדם שהקינים תהיינו הגוף שלו, או בגלל שהם נוצרות מזהב ואין להם חשיבות של בעל חיים בכלל. אלה שנחלקו הפוסקים בנוגע לקינים שבזמננו, שנדע שהן פרות ורבות, יש הפוסקים שהורו שמותר להעמיד אותם, כיוון שהדין לא משתנה, מחמת שהמציאות נראית לעינינו אחרת, אבל יש מי שיסתפק בזה. ויש שהורו להימנע מהמתה שלהם, כיוון שיתכן שזה, לא, שזה בכלל לא הקינים הנזכרות בחז"ל. ויש מי שהתיר להעמיד אותם, כשהם נמצאו בראשו של ילד ומסיבות לו צער רב. דף רמ"ד תלמוד בבלי, איזה מנחה או קרבה קמח, ואילו מנחות לא נקמצות, ואיזה מנחה יכולים יחידים להתנדב. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת ונוחס, דף סמך. ובשלוחה 2, שם תוכלו לרוות נחת מהשיעורים של הרבנים הגאונים שנאמרים בטוב טעם, בחן ובדת. קניין חוכמה מצילי הסישורים, בפרק ק"ב אומר מצילי הסישורים. הנה כלל הענווה, היות ואדם בלתי מחשיב עצמו משום טעם שיהיה. הקהל תור עוד מובא שם שכשהרב שטיינמן התחיל למסור שיעורים בגן ינקב, 3 פעמים בשבוע, חפשו תמיד נהג מתנדב שיקח אותה הביתה, כי הוא לא הסכים בשום אופן שיקחו אותו ברכב בתשלום. לא רצה לקחת בכספי הישיבה. הוא עצמו לא היה לו כסף, אז היה הולך ברגל, והיה בזה צער גדול בגשם, ברוחות. היה שכן שם מתפלל בישיבה, רב שמעון היימליך, זכר צדיק לברכה, היה מלא בתורה ויראת שמיים. פיו היה שופע דברי תורה. ביקשו ממנו שיקח את הרב שטיינמן. הוא שמח על ההזדמנות. אחרי שנסע פעמיים, שאל אותו, אמור את זה, זה נראה שאתה שקוע בלימוד. אז הוא אמר שכן, הוא הפסיק באמצע לימוד, אלא שזה זכות בשבילו לקח את הראשי. ענה לו רבנו שלא מסכים. לא מסכים יותר. הוא הסביר, תבוא לשמיים, שאלו אותך, למה הפסקת מהמשנה? תתרץ, כן, בשביל להשיע איזה רב אחד, שאלו אותך, מי הרב? אתה תענה הרב שטיינמן, יגידו שהם לא מכירים כזה רב. אתה תגיד, זה לא עסק שלי? אני חשבתי שזה רב. אולי לא יקבלו את התירוץ, ולך ולי יהיו צרות גדולות, אז אני מבקש שתפסיק להגיע באמצע לימוד. גדלותה של הנזק. גודל הנזק. ואנחנו ממשיכים עם הדור חופץ בחיים, חופץ חיים יומי, רבו ישראל, הקריאה שלנו, תצטרפו ללימוד הימי בספר חופץ חיים. היום אנחנו מתחילים כלל ב' בלכות לשנורא, שמבואר בעדין של שנורא בא ביטלוסה. חופץ חיים פותח בזה שלשנורא אסור לספר אפילו בפני יוחיד, כל שכן בפני רבים. וככל שמתרבים השומעים, ככה גם גדול לעבור. ולמה? כיוון שהחבר שלו מתגנה ביותר. וככה הוא מכשיל הרבה אנשים באיסור שמיעת וקבלת לשנורא. בהקשר לזה מביאים בביאור המוסופים של מהדורת דיר שהוא מדברי הפוסקים, כמה צריך להיזהר מכתיבה דברי לשנור בעיתון, או בשאר במות שיש להם תפוצה רחבה, כמה צוי בזמנים. שבזה ניתן להיכשל חלילה במאות ואלפי לאווי רחמנא ליצלן, כנגד כל מי שקורא ומקבל את הדברים. מה אם כן היתר של באבי תלוס? אם מסביר החובץ חיים שהיתר הוא בדבר שהוא לא גנאי גמור, יכול להתפרש בשתי משמעויות, וזה התירו לומר אותו בפני שלושה. ולמה? כיוון שכשהוא אומר את זה בפני שלושה, אז הוא יודע בוודאות שהדברים הגיעו לאוזני אדם שעליו דובר, ולכן הוא שומר עצמו בזמן האמירה שלא היה ניכר מלשונו שזה גנאי. הדוגמה שהוא מביא לזה, החובץ חיים, שאדם ששואלים אותו איפה אפשר למצוא אש, הוא אומר, במקום פלוני, שם תמיד מבשלים בשר ודגים, לפעמים זה יכול להיות אמירה תמימה. יש לו אותו אדם קייטרינג, ואת מבשלים שם. הוא אומר את זה בכזאת פשטות, אבל לפעמים המשמעות של האמירה כזאת יכולה להיות, ששם יש כל המסיבות, כל היום אוכלים, היום, בלילה. אז עם אלה זה נמצא שזה תלוי תמיד במסיבות, בטון של הדיבור, ואפילו בתנועות שנלוות לאמירה. ולכן אמירה מסוג כזה אפשר לומר רק בפני שלושה אנשים, שעד ישמור את עצמו בזמן האמירה, שלא ישתמע שום גנאי מהדיבור. בביאור מוסף הם מביאים שבמקרה שהמספר מכיר שיש בין השומעים אדם מאוד ביקורתי, סוג אנשים שמוצאים טעם לפגם בכל מה שהם שומעים, גם בלי שהוא ירמוז בכלל באופן הדיבור ובתנועות לגנאי, אז אם אלה יפרש אותו שומע שהמספר התכוון לגנות, אז כתוב בקוי וצמר פלושם שאסור לספר, כמו שבא בחורצריים לקמול אינם הרחילוס. הסכים על זה גם הרבה שמזן הנוער בחלה שהוא רצה לחלק בין השנור להרחילוס. אמנם, אם בדברים ובתנועות שלו לא משתמע לגנאי, וגם אין לו לחשוש שהשומעים יבינו את הדברים לגנאי, אז הוא מביא שם בשם הרב אומינר שלא נדתור על מערך השורס. כיוון שבדיבור שלו עשה על פי דין, לא צריך לחשוש במה שקרה אחר כך. ככה מייסים בכל יום שאחד לספר סיפור, אפילו הלוכה. ויש מי ששומע ומבין באופן שונה מהאמת, ועם הכוונה של המספר. עם אלה אין לאסור את הדבר הזה, וכרגע נסכים, שזה אין להרווח, ויש הצדיק לברוך. בסיום רבותיי, המדור התחזקות יומית, פעם תלמידו של רמחת קלמנשטיין נמצא, נכנס אליו. מצא אותו שרוי בשמחה יתרה. הרהיב התלמיד עוד ושאל, למה הרב שרוי בשמחה? למה הרב חתקל? איי, 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 אדם אחד ביזה אותי. ביזיון גדול מאוד, והשם עזר לי. לא עניתי לו כלום. לכן אני שמח מאוד. רבו ישראל, אם אדם מבזה אותנו, פוגע בנו, נשתדל שלא להגיב, ונשמח שבזה מתכפרים לנו אבונות רבים. עד כאן דברינו להיום, שלכולם המשך יום נפלא, חודש טוב, עם הרבה הצלחה בכל העניינים, ברוכניות ובגשמיות.